אחרי סדרה של תקיפות שישראל ביצעה בחודשים האחרונים בסוריה במאמץ למנוע התבססות איראנית, ובעקבות משבר שהתעורר, בעקבות התקיפות האלה בין ישראל לרוסיה, נפגשו בסוף חודש פברואר ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה פוטין. בסיום הפגישה הודיעו גורמים ישראלים כי הושגו הבנות שנוגעות קודם כל לפתרון המשבר שהתעורר בין המדינות, אך גם לפתיחה בדיאלוג בסוגיית נוכחות הכוחות הזרים בסוריה, ובעיקר הנוכחות האיראנית. שלום לראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין.
שלום.
הצהרות מאוד אופטימיות, אבל מה לדעתך התוקף שלהן במציאות? גם בנוגע להיבטים הצבאיים של הניסיון לבלום את ההתבססות האיראנית, וגם בנוגע ליכולת לקדם את הטיפול בסוגיה הזאת באמצעות דיאלוג.
תראה, אני חושב שההצהרות המאוד אופטימיות, כמו שאתה אומר, אינה משקפות את המציאות. והדבר הברור לכל הוא שבעצם הסוגיות העיקריות שעומדות בין ישראל לרוסיה בהקשרי הנוכחות האיראנית בסוריה והפעילות הישראלית בסוריה, הציבור לא קיבל עליהם דיווח. אני רוצה לדבר על ארבעה דברים. האם השתנה מנגנון מניעת החיכוך בין ישראל לרוסיה, אותו מנגנון שעבד היטב מאז שהרוסים הגיעו ב-2015, אבל הרוסים ביקשו לשנות אותו אחרי האירוע בו הסורים הפילו להם את מטוס האליושין. הציבור איננו יודע האם המנגנון הזה השתנה בעקבות דרישות של הרוסים לקבל התראות הרבה יותר מוקדמות והרבה יותר ממוקדות, שמבחינת הישראלים זה מנגנון לא קביל, כי הוא חושף את כוחותינו. ממש בהמשך לזה, אנחנו לא כל כך מבינים האם הירידה הדרמטית בהיקף התקיפות הישראליות בסוריה נובע מהעובדה שהאיראנים הבינו את הרמז והפסיקו להתבסס בסוריה, ולכן אנחנו לא תוקפים, כי הרי איננו תוקפים לשם תקיפה. יש לנו תכלית אסטרטגית למנוע התבססות האיראנית. או שישראל לא תוקפת, כי הרוסים שמו מגבלות חדשות. גם על זה לא שמענו שום דיווח מהמנגנון שמלווה את השיחות עם הרוסים. הנושא השלישי, והוא חשוב לא פחות, הוא האם ראש הממשלה נתניהו הצליח לשכנע את הנשיא פוטין לא להעביר את סוללות ה-S-300 שסופקו לסוריה, אבל עדיין לא הועברו לידיים סוריות. אין ספק שזה יסבך מאוד את היכולת של ישראל לפעול, אבל במידה והיא תפעל, אם סוללות אלה ישגרו לעבר מטוסים ישראלים, כמו שעשו שאר הסוללות של מערך ההגנה האווירית הסורי, ישראל תצטרך לפגוע בהם. זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. ובסוף בסוף, לא ברור בדיוק מהי הוועדה הזאת ש... דווקא הדלפה פה באה מירושלים, שתעסוק בהוצאת הכוחות הזרים. והסוגיה הכי מעניינת היא, נאמר שבוועדה הזאת השתתפו כנראה גם הסורים. ופה זה מדליק איזה שהם אותות הזרה, כי ברור שהסורים רואים בצהל חלק מהכוחות הזרים שנמצאים על אדמתם.
ועכשיו אני רוצה באמת לשאול בהדגשה לגבי הרוסים. כשהם אומרים שצריך להוציא מסוריה את הכוחות הזרים, למה בדיוק הם מתכוונים?
אני חושב שמחלקים את הכוחות הזרים לארבעה סוגים. הסוג הראשון זה הם עצמם. ופה בבירור הם לא רואים בעצמם כוח זר שצריך להתפנות, להפך. הם חתמו חוזים עם ממשלת סוריה להחכרת בסיסי ים ובסיסי אוויר, ומבחינתם נוכחותם היא לגיטימית, היא חוקית, והם לא צריכים לפנות את סוריה. הסוג השני הוא סוג של מדינות נוספות שהוזמנו על ידי משטר אסד, ובראשם איראן. פה הרוסים הם כנראה אמביוולנטים. מצד אחד הרוסים הם, האיראנים הם בני בריתם, מצד שני הם מבינים שהאיראנים היום פוגעים בעצם נוכחותם ובבניית הכוח כנגד ישראל, פוגעים באינטרס הרוסי, שהוא שיקום ויציבות בסוריה. הסוג השלישי של הכוחות הם כוחות שלא הוזמנו ואני יכול למנות פה את ארצות הברית ואת טורקיה. ארצות הברית התנדבה לצאת בעצמה, ולכן אין פה כל כך דחיפות מצד הרוסים לטפל בזה. הם קיבלו את היציאה הזאת בחינם, בלי שהם צריכים לתת תמורה. והכוחות הבאים הם הטורקים. פה גם הרוסים במצב לא קל. הטורקים נמצאים מצד אחד באותו מנגנון אסטנה, שבו ביחד עם האיראנים הם מתאמים את הפעילות כנגד מה שהרוסים מכנים ג'יהדיסטים, טרוריסטים, והסוגיה אם טורקיה תיתן לרוסיה ואיראן לכבוש את אידליב ולפנות משם חלק מהכוחות הטורקיים, ובוודאי אותם אזורים כמו אפרין שהטורקים נכנסו אליהם כנגד הקורדים, היא סוגיה בהחלט לא פשוטה. היא אינה קשורה בישראל באופן ישיר. ובסוף בסוף, ופה אני רוצה להזהיר, הרוסים מזדהים עם דרישתו של אסד להחזיר לידיו את הגולן, כאשר הם צריכים, זה לא ריאלי אולי בעיניהם, אבל שהם צריכים לשפוט האם נוכחות צהל ברמת הגולן היא כוח זר או לא, הם בפירוש אומרים כוח זר. ולכן שהם מדברים על הקמת ועדה, שבה יש גם ישראלים, גם רוסים, גם סורים, אולי גם סעודי. מצד אחד זה משרת את העובדה שמי שהיום מנהל את העניינים במזרח התיכון, מה שפעם עשו האמריקאים, היום זה הרוסי. אבל מדינת ישראל צריכה לשים לב, ועל זה המכון שלנו התריע, שלא מכניסים לנו בדלת האחורית את הסורים לדיון על רמת הגולן, כאשר אנחנו בכלל מבקשים דיון להוציא את האיראנים מסוריה.
אז מה בכל זאת לדעתך יכול להיות איזה מקדם חיובי בכל הסיפור הזה של הקמת הוועדה, אם זה אכן יוצא לפועל? מה יכול להפוך ועדה כזאת לסיפור של הצלחה מבחינת ישראל, עם כל ההסתייגויות והמורכבות של העניין?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להניח שלרוסים יש שתי עמדות שגם הם מתלבטים ביניהן. עמדה אחת אומרת, וזו העמדה החיובית מבחינתנו, צריך לשקם את סוריה, צריך לייצב את סוריה, הנוכחות האיראנית מהווה פה מכשול. ולכן אנחנו רוצים שהאיראנים ייצאו, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בצורה שהיא תשפיל אותם, הם בעלי בריתנו, אבל הוועדה הזאת תגדיר קווים אדומים. זה מתאר חיובי, אני מזכיר שכבר היינו בתרחיש הזה. הרוסים התחייבו שלא יהיו איראנים ברמת הגולן, לכן ישראל לא פעלה כאשר משטר אסד חזר לרמת הגולן לפני מספר חודשים. הרוסים לא כל כך עמדו בהתחייבות הזאת. האיראנים וחיזבאללה מתחת לאפם, לא בתאום איתם, אבל מתחת לאפם בעצם נמצאים ברמת הגולן, אולי נגיע לזה יותר מאוחר. התזה השנייה אומרת שהרוסים אינם רוצים ביציאת האיראנים, הם רואים בהם בעלי ברית, המלחמה בסוריה לא נגמרה, יש את הסיפור של אידליב, הם צריכים שמישהו יהיה שם המגפיים על הקרקע, יש את כל הסיפור של מזרח לפרט, ובעצם הרוסים תומנים פה מלכודת לישראל, על ידי שבעצם העברת הנושא לוועדה, כדי לא לעשות כמעט דבר, ואם בכלל הסורים יתנו את השתתפותם בוועדה, והם יהיו תנאי להקמת הוועדה, באיזשהו דיון על רמת הגולן, ברור שהוועדה הזאת לא תתפקד. אני חושב שצריך אצלנו, במי שמטפל בנושא, להבין איפה באמת עומדים הרוסים. ויכול להיות שיש פה הבדל בין הדרג המדיני, שהוא יותר ידידותי לישראל, כמו הנשיא פוטין, לבין הממסד הצבאי, שהוא הרבה יותר עוין לישראל, מעצם זה שהוא נלחם בסוריה, ביחד עם האיראנים, ביחד עם חיזבאללה, מעצם זה שהוא מאוד לא מרוצה מהעובדה שישראל מצליחה להתגבר על מערכות ההגנה האווירית הרוסיות, וצריך להיות ערנים למתח הזה בתוך המערכת הרוסית, ולהבין לאן היא הולכת.
אז הנה אנחנו מדברים עכשיו על ענייני רמת הגולן. ההתפתחות המשמעותית האחרונה עוסקת בחיזבאללה, בשליחות איראן. בימים האחרונים ישראל פרסמה את מה שמכונה תיק הגולן, תשתית של אנשי חיזבאללה שפעלה שם ללא ידיעת אסד, אספה מידע לצורך פעילות נגד ישראל. קודם כל, מה אפשר ללמוד מהפרסום הזה ברמה המודיעינית? ושנית, האם המשמעות היא שישראל מתכוונת בקרוב לתקוף את התשתית הזאת, או שבעצם הפרסום יש כוונה להפעיל לחצי מסוג אחר?
תראה, הפרסום הזה על התשתית פוגש את התשתית בשלב מאוד מוקדם. תשתית אין לה יכולות מבצעיות, היא רק בשלבים ראשוניים של התארגנות. ראש התשתית קיבל את המשימה מנסראללה, ובעצם מקים רשת של כפריים סורים, בני המקום, שחיזבאללה יפעיל אותם בבוא העת. בשלב זה הם הופעלו לנושאים מודיעינים ולא לנושאים מבצעיים. בעצם הגילוי, ישראל ניסתה לשבש את הקמת התשתית. ויש פה מסר בעצם לארבעה קהלים. קודם כל לחיזבאללה, אנחנו יודעים על קיום הרשת, תנסו להבין שזה לא מקובל עלינו, ואנחנו נפעל כנגדה. פעלנו במבצע תודעתי, במבצע מה שנקרא information operation, אבל אם אתם תמשיכו בהתארגנות, אנחנו נעבור גם לפעילויות אחרות. המסר השני הוא לאסד. אסד שהבטיח כשהוא ירד לגולן, והרוסים שהבטיחו, שלא תהיה פעילות של איראן וחיזבאללה בגולן, לא רק שיש פעילות, אלא היא מוסתרת מאסד. ויש פה בעצם קריאה לאסד לממש את הריבונות שלו ברמת הגולן בצד שלו, ולממש אותה תוך כדי זה שהוא מוודא שאין שם פעילות, אין שם פעילות של חיזבאללה. המסר הבא הוא לרוסים, כמו שאמרתי, שהם צריכים לעמוד בהתחייבות שלהם, שלא תהיה פעילות של איראן ושל חיזבאללה ברמת הגולן. ובסוף הקהל האחרון הוא קהל הסורים בני המקום. תראו, חיזבאללה משלם לכם, חיזבאללה מעסיק אתכם, אבל זה עלול לעלות לכם במחיר כבד, כיוון שישראל מכירה אתכם ותפעל כנגדכם. ופה ראוי להזכיר את 2015, כי בעצם האירוע הזה הוא לא אירוע חדש. חיזבאללה ואיראן ניסו להתבסס בגולן ב-2015, רשתות שהוביל ג'יהאד מורניה וסמיר קונטר. שתי הרשתות האלה נתקפו ובעצם נגדעו באיבם. ושיהיה ברור לסורים שעובדים היום עם חיזבאללה, שגורלם יכול להיות דומה.
תודה רבה.